אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין, ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה, ואת האש היומית שלנו עשויה מילים וניגונים, אנחנו נבהיר כהרגלנו מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים, והזמן הזה הוא היום הראשון של חודש אפריל לשנת 2024, והמעבר מיום כ"ב ליום כ"ג של חודש אדר ב' שהוא חודש מתעתע, והיום הזה, גם בתאריך שהעולם כולו מציין, כן, האחד באפריל, הוא יום התעתועים, אבל דווקא ביום הזה, מפני שאנחנו סבנו תעתועים, אני רוצה לנסות לדבר על מי שביקש להיות הפך התעתוע בשירה שלו, שתהיה ישרות בשירתו. הנה כי כן ברור שאני מדבר על משורר, משורר שהלך מימנו ממש לפני שנה, בסופו של חודש מרץ, על סף חודש אפריל, זהו מאיר ויזלטיר. והעובדה שאני מציין זאת בתאריך הלועזי ולא בתאריך העברי, ואני בדרך כלל מציין משוררים עבריים בתאריך העברי, זה מפני שהיה לו איזה עניין עם החודשים הללו, מרץ ואפריל, בשיריו. זה גם מרץ, זה החודש שבו הוא גם נולד וגם הלך מן העולם, אבל גם כי אנחנו זקוקים בעיניי לשוחח על שירת ויזלטיר, לקרוא את שירת מאיר ויזלטיר היום. עכשיו, ואני אסביר עוד רגע את מובנה של האמירה הזאת. מאיר ויזלטיר יליד 1941, נולד במוסקבה, הלך מן העולם ב-2023, בתל אביב עירו. הוא היה הסמל למשורר תל אביב, הוא המשורר שכותב את תל אביב, יש כמה וכמה משוררים תל אביבים בשירה העברית, רבים יגידו דוד אבידן, ועוד אחרים אשר כתבו על תל אביב, כי תל אביב היא הייתה מרכז תרבותי, ספרותי, עד היום, יש כאלה שאוהבים לחלק בצורה קצת משעשת את המשוררים והמשוררות בשירה העברית החדשה לירושלמים ותל אביבים, ויזלטיר, אם יש איזושהי חלוקה כזאת בעולם, הוא כולו תל אביב, אבל זה לא היה כך, לפני שבא בכלל אל הארץ הזאת, בילדותו, המשפחה עברה תלאות מרוסיה לפולין, לגרמניה, ורק בסופו של דבר לארץ ישראל, תלאות שהן חלק מהסיפור ההיסטורי של חיים יהודיים במאה ה-20, כאשר אני אומר שויזלטיר הוא נצרך לנו עכשיו, זה מתוך איזשהו מבט על הנקודה שבה אנחנו נמצאים עכשיו, בהיסטוריה שלנו, בתל אביב, בארץ ישראל, בירושלים, שממנה אני משדר. פעם הוא שוחח עם חברו הטוב יאיר הורוביץ, שהיה גם חבר אישי קרוב וגם חבר לדרך ספרותית, יחד עם יונה וולך, הם יצרו שלישייה מפורסמת. יאיר הורוביץ, מאיר ויזלטיר ויונה וולך, שלישייה שבעצם בעיני רבים ירשה את הדור שלפני, של חבורת לקראת, נתן זך, יהודה עמיחי, הם היו הקולות הבולטים הבאים בשירה העברית. ויאיר הורוביץ שהלך מן העולם הרבה לפני כן, בהמתנה להשתלת לב, סיפור עצוב מאוד. כשהוא עוד היה בעולם, הוא שוחח עם מאיר ויזלטיר פעם אחת, ומאיר אמר לו, כך ויזלטיר סיפר, שפתאום עלתה בו איזו מחשבה שהם לא צריכים לדאוג, כפי שמשוררים דואגים לא פעם, על מקומם בזיכרון התרבותי הספרותי של העולם. כי העולם בנוי על פי צרכים. אם בעוד כמה דורות השירים שלנו יענו על צרכים אנושיים, הם יקראו. אם הם לא יענו על הצרכים הללו, הם לא יקראו. ולכן אין משהו שאתה יכול לעשות, אין איזו חנופה שאתה יכול להתחנף לדורות הבאים. אין איזה פיתוי שאתה יכול לפתות אותו. השאלה אם אתה עונה לו על איזשהו צורך. ואני חושב שויזלטיר עונה לנו על צורך. והצורך הזה הוא הצורך במבט מפוקח ללא רמייה עצמית. אני חושב שזה ילך לכל אורך הדרך שלנו במסע הזה, שנה לפטירתו של מאיר ויזלטיר. הוא ביקש להגיע לאיזשהו מבט מפוקח על עצמו וממילא על העולם שסביבו בשירתו. במובן הזה אפשר לומר, וזה מתייחס גם לסמי מיכאל שנפרדנו ממנו בגיל 96, שיוצרים כמוהו, כמו מאיר ויזלטיר, כמו סמי מיכאל, הם יזכרו מפני שהם נגעו במשהו שהמקום הזה היה צריך בזמנם, ואני חושב יצטרך גם אחריהם. איזשהו מבט ריאליסטי מפוקח, אבל לא זול, לא עיתונאי, לא כלאחר יד. יש לויזלטיר שיר שבו הוא משבח את דנטה של החיבור שלו לויטה נובה, כלומר החיים החדשים, שזה שיר האהבה הגדול שלו לאהובתו הבלתי מושגת ביאטריצ'ה, שבזמן אמת הוא לא פנה אליה ולא ידע לבטא את אהבתו אליה. וויזלטיר אומר בשיר הזה שבתחילה אני הצטערתי ואמרתי לעצמי, מדוע דנטה לא פנה לאהובתו בזמן אמת? אבל אחר כך הבנתי שיש גם ערך שבהימנעות, בזה שאתה לא מתפתה למחשבה הראשונה, לתחושת האהבה הראשונה שעולה אצלך, אלא אתה מחכה ובודק עם עצמך האם זו באמת אהבת אמת, או שזה איזשהו תעתוע. ויזלטיר רצה שירה שאינה תעתוע, שירה שיש בה אמת על המצב האנושי, על המצב הישראלי, כפי שהוא. אולי אחד הדברים שמבטאים באופן מרתק, אני חושב, את הרצון הזה של ויזלטיר באמת ממשית, במשהו שהוא אינו מקסם שווא, אלא יכול להיוותר. תעתועים הם מחזיקים לזמן קצר, הם באמת מקסמי שווא, אבל הם לא מחזיקים מעמד, כי מהר מאוד אתה קולט את המעשה, קוסמו את המעט נחלולי הזה, ואתה ממשיך לדבר הבא, אתה מחפש את הקסם הבא. אם יש בדבר איזשהו פיקחון ממשי בלא תעלולים, אז הוא נותר. וסמל הזה, אני חושב, אפשר למצוא בשם הזה, מאיר ויזלטיר. אם נחשוב מי הם המשוררים הגדולים בדור שלפני, רגע לפני ויזלטיר. יהודה עמיחי ונתן זך שהזכרתי את שמותיהם, ודוד אבידן, וכל השמות הללו הם שמות מעוברתים. אבידן, זך, עמיחי, במקרה של זך ועמיחי, מדובר פה ביקים עם שמות גרמניים להפליא, כן? נתן זך, ארי זייטלבך, יהודה עמיחי, לודוויג פויפר. והשמות הללו הופכים לשמות עבריים. אתה מעברת את עצמך, אתה רוצה, יש לזה סיבה שאיני מזלזל בה לרגע. אתה רוצה ליצור את העבריות החדשה. אתה רוצה להיות, להפוך את השם שלך לשיר עברי. כפי שאתה כותב את השירים העבריים של חייך, יהודה עמיחי. זה שיר שמספר סיפור. גם נתן זך אפשר לראות את זה כך. אבל השלישייה המפורסמת של ויזלטיר, וולך ואורביץ. מה אנחנו שומעים כשאנחנו אומרים את השמות הללו? אנחנו שומעים שמות אשכנזיים מוחלטים, לא מכאן. זאת אומרת, דווקא הצעירים יותר, הם אלה שבחרו לדבוק בשם המשפחה שלהם. אחד הדברים המעניינים זה שלחבורה הזאת היה הכינוי צעירי הצעירים. כי זך ועמיחי הם היו צעירים. אבל ויזלטיר ואורוויץ ובוא לכם היו צעירי הצעירים של השירה העברית בשנות ה-60. זה משעשע כי היום אנחנו מדברים על ויזלטיר שאיננו מן החבורה הזאת של וולה, חורוויץ וויזלטיר. לא נותר אף לא אחד, וולה חלכה ואורוויץ הלך. ובסופו של דבר, מבוגר הרבה יותר מהם ויזלטיר. אז הביטוי הזה, צעירי הצעירים, הוא איזשהו עד לעבר רחוק. אבל לצעירי הצעירים קראו בשמות גלותיים מובהקים, והם לא ביקשו לשנות את שמם. וויזלטיר, זה היה אצלו איזה עניין עקרוני. הוא לא רצה להיות העברי הזה שבא מן הים. הצבר. הוא לא יכול להיות הצבר, הוא לא נולד כאן, אבל הוא לא רצה לדמות את עצמו לצבר הזה. הוא רצה לדעת את ההיסטוריה של המשפחה. בעיניו אגב, כך הוא יוכל להיות ישראלי באמת. אם הוא לא ירמה את עצמו על משהו, אם הוא לא ינסה איזו ישראליות מחופשת, הייתה לו הרבה ביקורת על מי שחיים בישראל ורוצים לדמיין שהם בפריז, חיים בתל אביב ורוצים לדמיין שהיא משהו אחר לגמרי. הוא רצה את האמת על המצב שלא כפי שהוא, ממילא על המצב האנושי כפי שהוא. אז שנה לפטירתו אני רוצה לפתוח בשיר שאני אוהב מאוד שלו, מתוך דבר אופטימי, עשיית שירים, שזה אחד מן הספרים הגדולים שלו, ספר שאני עוד אעסוק פה ובשמו כאן בהמשך, אבל קודם כל שיר אשר שמו פרי. סיגריה בוערת מוטלת לתוך עץ, בחמש לפנות בוקר. פורחת רגע אחד בנוגע אדום בין העלים. ככלות הכל, הרי היא פרי העץ, טבק, נייר, עץ אחר אמנם, אבל למה נדקדק? הפרי דולק, הפרי כבה. אדם רווה רגע אחד ואיננו. אף על פי שיש לי סימפתיה, הוא אולי הדבר המזוהה ביותר, המולחן, הוא הדבר המזוהה ביותר עם מאיר ויזלטיר, בזכות ההלחנה, בתרבות העברית, הדבר הפופולרי שיוצא מהעולם של הקוראים הספרותיים החוצה, והוא אהב את הלחן המסוים הזה של גרוניך, הייתה לויזלטיר איזו התנגדות עקרונית, הוא כעס כשגלי צהל הלחינו שיר שלו בלא ידיעתו לערב שהם עורכים. הוא כעס מפני שהוא התנגד לתרבות הזאת של הלחנת שירי משוררים, וההתנגדות הזאת יש בצד שמבטא את הנקודה המסוימת, הויזלטירית. אנחנו מציינים שנה בלי ויזלטיר, ואני חושב שאנחנו זקוקים לנקודה הויזלטירית הזאת, שהוא רצה איזו מידה של נאמנות, איזו מידה של ישרות, של כנות, בלי תעתועים כמו שאמרתי. והוא אמר, לשיר טוב ישנו המוזיקה הפנימית שלו. ולקחת ולהלביש על שיר לחנים, אז לפעמים זה קליט, וגורם לשיר להצליח, אבל זה דורס את המוזיקה הפנימית שלו, וזה כבר לא אותו השיר. והוא רצה להיות נאמן למוזיקה הפנימית של השירים שלו, והשירה שלו היא שירה חופשית. היא שירה חופשית יותר חופשית משירת זך, ששחרר את השירה העברית מכבלי המוזיקליות האלתרמנית באופן גורף. וויזלטיר הוא יותר חופשי, אבל יש אצלו מוזיקליות. זו באמת מוזיקליות ג'אזית מאוד, אולי לכן הוא בכל זאת נתח חיבה גדולה ללחן של שלמה גרוניך אליו. אבל הוא ביקש שהדברים יישארו נאמנים למקורם, ליסודם, וזה המהלך הגדול בשירה של ויזלטיר. אם תחפשו מילה אחת, שהיא מילת מפתח בשירה של ויזלטיר, שחוזרת בהרבה מאוד שירים שלו, זו מילה שהוא מחפש להבין אותה, לפענח אותה כמשורר, זו המילה אמת. הוא מדבר על מי שאינם אוהבים את המיץ המר, עזב מן האמת. הוא כותב שהשירה היא נשיקת האקלים, שאפשר לראות בזה, כן, המרחב, ומה שמתרחש בו, הלשון, זו השפה, והאמת. זה מה שהמשורר אמור להביא, האמת. המילה הזאת אמת, ויש לו עוד שירים על אמת, ואנחנו נקרא שיר שלו על אמת. הוא מחפש אמת. זאת אומרת, המשורר הוא לא מי שמייפה את המציאות. הוא לא מי שקושר למציאות כתרים, להפך. המשורר הוא היחיד שיכול לחרוג מהשפה של העיתונות, מהשפה של המסחר, מהשפה של הפולמוס, ולנסות, להתנסות, הייתי אומר, באמת. כי שירה, דווקא מבנה שהשפה שלה היא לא איזו שפה ישירה, ופשוטה בצורה יומיומית. כי מה שאנחנו משתמשים בו, בצורה יומיומית פשוטה, הרבה פעמים מאבד ממשמעותו המקורית. זו כבר מילה שהיא אות מתה, כל כך הרבה פעמים השתמשו בה, העבירו אותה מיד ליד, היא כבר לא מבטאת את כל מה שהיא יכולה לבטא. המשורר, במיטבו, במיראו, ממש לא, לדעת ויזלטיר, אבל במיטבו, נוגע באיזו אמת כזאת. ולכן, מי המשורר שויזלטיר אמר עליו שבצעירותו הוא לא סבל אותו? משורר אדיר שויזלטיר אומר בכנות שהוא לא סבל. לא כמו זך, אשר יצא נגד אותו משורר, אבל בדיעבד גם הודע שהריץ אותו. ויזלטיר אמר, אני לא סבלתי אותו, לא נהניתי לקרוא את זה. אלתרמן. למה? ואני חלילה לא מנסה לעשות כאן מדרגים בין גדולתו של אלתרמן לגדולתו של ויזלטיר, זה לא העניין. שניהם משוררים מופלאים. כי ויזלטיר היה קשה לו עם הפאר הזה האלתרמני שהוא הרגיש שהוא לא מן המציאות. הרי זו גם הביקורת של זך על אלתרמן. ויזלטיר העמיק את זה. חישבו על תל אביב של אלתרמן. התל אביב הזאת של אלתרמן היא שילוב של פריז ולונדון ורומא גם יחד עם תל אביב. העיר הזאת עם הרכבות והפנסים הגדולים. זו איזו עיר חלום, זו פנטזיה על תל אביב, זו אידיליה של תל אביב. זו העלאה של תל אביב בעיני המשורר, יש בזה יופי גדול. אבל ויזלטיר מחפש את תל אביב האמיתית, זאת שיש בה לדבריו, כן? את הטיח הנופל, את הטריסים המתייפחים, את האוטובוסים המתים. זו שיורד עליה אור חקי אפרורי, שבאמת זה תיאור נפלא, לשמיים התל אביבים. אני חושב שזה אחד התיאורים הנפלאים שתופסים את התל אביביות. אור חקי אפורי. אז זה מה שויזלטיר חיפש. תל אביב כמו שהיא באמת. אם מתל אביב כמו שהיא באמת יצא איזשהו יופי, איזושהי רומנטיקה. זו הרומנטיקה שהוא רוצה, אבל לא רומנטיקה של רמייה. מה שהוא תפס כחזו. אלא הדברים עצמם על הקושי שבהם. ולכן השירים של ויזלטיר הרבה פעמים אתה מרגיש גם באיך שהוא מתאר את תל אביב, גם באיך שהוא מתאר את הגוף האנושי, את החוויות האנושיות, ביקורתיות הזה, לפעמים כואבת, לפעמים קצת משפילה אפילו לכאורה. אבל מבחינתו זה היה מתוך אהבת אדם, אני אוהב אדם, ועל כן אני אתאר את האדם כפי שהוא באמת. על מה שיפה ומה שרע. זה אמיץ אמר, עזב מן האמת. אני חושב שאנחנו נמצאים בתקופה אחרי שאולי סיפרנו לעצמנו, גם ברמה הלאומית, כל מיני גוזמאות, מכרנו לעצמנו אשליות לגבי תחושת הביטחון, אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו זקוקים בה למיץ מר שזה מן האמת. עכשיו, אני לא אומר שכל האמת הייתה אצל ויזלטיר, אבל הייתה אצלו החתירה הזאת לאמת. ואני אקרא שיר שלו, והשיר הזה הוא שיר שהוא גם מהשירים כן, הפחות מוזיקליים באופן פשוט של ויזלטיר. זה שיר עם ישירות מאוד גדולה, כי הוא רוצה לבטא בשיר הזה ממש את האמת כפי שהיא. ולשיר הזה קוראים באמת. יש אנשים שמתקשים להודות באמת. יש אנשים שהאמת מפחידה אותם. יש אנשים שכשהם רואים את האמת, הם בורחים לדרום אמריקה. יש אנשים שבשבילם אמת בבית זה כמו מת בבית. יש אנשים שמוכנים למות פעמיים ובלבד שלא יראו את האמת. יש אנשים שמוכנים למות מוות מכוער אבל הרחק מן האמת. יש אנשים שהאמת מראה להם מלענה. יש אנשים שמקיאים מריח של אמת. יש אנשים שהאמת שולחת אותם ישר לבית המשוגעים. יש אנשים שמוכנים להתנקר לבניהם ולאחיהם אשר דווקא בהם אמת. יש אנשים שמבטיחים את עצמם כנגד האמת בפוליסה כפולה צמודה לדולר. יש אנשים שכשהם שומעים את המילה אמת, הם שולחים את ידם אל האקדח. יש אנשים שמשננים לבניהם שהאמת מתה ונקברה ואין לקרוא אל המתים. יש אנשים שעומדים בראש ארגון ארצי כנגד האמת. יש אנשים שעומדים בראש ארגון בינלאומי כנגד האמת. יש אנשים שאומרים שהאמת היא משל והנמשל הוא אלוהים. יש אנשים שאומרים שהאמת היא הביוגרפיה שלהם. יש אנשים שאומרים שהאמת היא אויב החיים. יש אנשים שמעידים על עצמם שהם נקיים מכל רבב של אמת. יש אנשים שאמצעי חיתוי כנגד האמת הם פרנסתם. הם ממליצים להשתמש בהם בוקר, צהריים וערב. כי האמת, בדומה לנמלים ולמקקים, עשויה להתגלות במפתיע, בכל זמן ובכל מקום, כאילו יש מאין. שנה בלי מאיר ויזלטיר, ואני חושב על כמה אנשים גדולים איבדה השירה העברית. הזכרתי שסמי מיכאל הלך מאימנו בן 97, וויזלטיר הלך בן 82. וכל כך הרבה שמות גדולים שעיצבו את השירה העברית החדשה, אנחנו נמצאים בשנים האחרונות של הפרידה מן הדור הזה שעיצב את השירה העברית של השירה, הספרות של העשורים הראשונים של המדינה הזאת. דבר אופטימי, עשיית שירים, הוא אחד הספרים המוערכים ביותר של ויזלטיר, וגם בעיניי הקטן, כן? אחד הספרים המופלאים שלו. זה ספר שיצא ב-1976, ואם נעשה את החשבון הישראלי, הרי שזה ספר שיצא אחר מלחמת יום כיפור. וזה ספר שהמילה אמת באמת מככבת בו, הוא רוצה אמת, אולי אחרי מלחמת יום כיפור, גם הייתה התחושה הזאת שאנחנו כל כך יכולים להזדהות איתה, ודאי שהייתה. שלא היינו אמיתיים עם עצמנו בסיפור שסיפרנו, ועכשיו אנחנו זקוקים לאמת הזאת. ודבר אופטימי, עשיית שירים, זה שם מוזר לספר הזה, בכלל, זה שם מוזר לויזלטיר, כי אצל ויזלטיר, לרוב הקריאה בשירים, לא תמיד, אבל לרוב הקריאה בשירים מעוררת איזושהי תחושת מועקה, אי נחת. זו לא שירה אופטימית, כפי שאנחנו רגילים לכנות אופטימיות. כפי שאנחנו רגילים לצפות לאופטימיות. לא היא. ואני חושב שזה מבטא משהו מאוד יסודי אצל ויזלטיר. בצעירותו כבר, הוא החל מכנה עצמו, כשהיו שואלים אותו מהו, הוא היה עונה, אני משורר לשעבר. משורר לשעבר? אתה מאיר ויזלטיר, עכשיו הוצא את הספר, אתה משורר לשעבר. והתשובה שלו הייתה שהוא מכנה את עצמו משורר לשעבר מפני שכשהוא כתב שיר הוא היה משורר. ועד שהוא לא יכתוב את השיר הבא הוא לא יודע אם הוא משורר. זאת אומרת, קודם כל, יש פה איזה פיקחון ויזלטירי מן המחשבה הזאת שאדם, אם אתה משורר, אז אתה תמיד הדמות המשוררית הזאת, הרומנטית, בכל דבר שאתה עושה, יש לך רגעי קטנות. אנושיים, אבל הוא אמר שזה דווקא דבר חיובי בעיניו, זה משאיר את הדברים פתוחים ולא סגורים. יש תקווה שתחזור להיות משורר. אתה יודע, שהיית ואתה נאחז בתקווה, אתה לא סוגר את עצמך באיזה שהן הגדרות חונקות. ולכן, אף על פי שקריאה בספר הזה, שגם כותב בו ויזלטיר על מלחמת יום הכיפורים, היא אינה קריאה שמעוררת אופטימיות, השם, דבר אופטימי, עשיית שירים, הוא מייצר אופטימיות בשני מישורים, אני הייתי אומר. קודם כל, האופטימיות שאכן אתה תצליח לכתוב את השיר הבא. האופטימיות שבכל זאת ייוולד שיר מתוך הדבר הזה. אבל יש אופטימיות יותר רחבה. דבר אופטימי עשיית שירים, כלומר, בעולם כל כך קשה, רווי מוות ומלחמות, לכתוב שירים, זו אמירה אופטימית לכך שיש בכלל מקום לדמות המשורר. יש בכלל מקום לשירה בחברה. יש אוזן, גם אם לא אוזניים רבות, יש אוזן שתתה עצמה לשירים שלך. זה צעד של אופטימיות. גם לכתוב שיר קשה, גם לכתוב שיר של ביקורת פוליטית, זה צעד של אהבת העולם ואהבת החיים, כי זה צעד של שיחה עם העולם. ואני רוצה לקרוא שיר אחד מתוך דבר אופטימי, עשיית שירים. אדם חייב לדעת שהוא חי ברצינות. כלומר, המוות ישיגנו, וישיגנו משמע יחסל. והליכים גסים אלה אינם ניתנים לעקיפה, והוא יחוסל במאור פניו. כלומר, מאור פניו זה יחוסל בלא רתיעה. כי משהו המוות אינו מלאך שירתה, והוא יחוסל בחום ליבו. משמע, ליבו יתקרר כאומצה בהתליז. לא תעמוד לו אהבתו, לא תעמוד לו תבונתו. ואיש זולתו לא יהיה איתו אותה שעה. אפילו מי ששעתו קרובה, יירתע ממנו. ממותו, כמו נכון הוא להלה שנות אלף. אבל אין להפליג בתיאור המעמד המחפיר שמכין אדם לאדם. אי הכרה זו בהדדיות המוות, קשה לזוז ממנה. ואדם אשר חי ברצינות, מת בחום ליבו, במאור פניו, קדושה גבייתו הנפוחה. קדושים שיערב בסרחונם. אף כי אין חלל האוויר או ממלאכים שישקו מנשיקות פיהם, כמו שאין בחדר אדם שילווה אותו עד למקום שיותר ממנו אי אפשר. אף כי הנשמה אינה עולה, והגוף יורד. קדוש, קדוש פוחלץ בשרו הזה. ומהי קדושה? אם לא פרפורו של אדם רציני בצירי מוות. וזמננו עובר, וליבנו, כן, התקרר, כמו שויזלטיר אומר, וצריך להכיר בזה, אבל מתוך זה נולדת הקדושה דווקא של המאמץ האנושי. מתוך זה נולדת השירה של ויזלטיר, שהיא בכל זאת מעשה אופטימי, זה לא שם ציני. כשמאיר ויזלטיר כתב דבר אופטימי, עשיית שירים. שנה ללכתו, ואנחנו בתוך המציאות הישראלית. ויזלטיר היה מבקר חריף, הוא כתב שירה פוליטית. לא שירה פוליטית במובן של פמפלטים שמקומם בעיתון, אלא שירים שיוצאים מתוך האירוע הפוליטי, כדי לומר משהו רחב, כלל אנושי. ב-1981, בספר שלו מוצא אל הים, הוא חוזה, כן, את מלחמת לבנון הראשונה, טרם פרצה. המלחמה היא המשכה של המדיניות, ודרום לבנון המשכו של הגליל העליון, כן? ולכן, נח טבעי, ואני לא אצטט פה את כל השיר הנפלא הזה, שנצא למלחמה בלבנון. הוא היה מבקר חריף, לא פעם של המדיניות הישראלית, אבל השירה הפוליטית שלו לא הרגישה באמת כמאמר לעיתון, אלא כניסיון מתוך המקום הזה לומר משהו רחב יותר על המצב כפי שהוא. והוא התבטא פעם אחת כך, וזה מעניין, כי זה שונה ממשורים אחרים, שהמציאות הישראלית היא לוהטת, והשירה היא המקום היחיד שבו אתה יכול לאמץ איזשהו מזג מקורר יותר. לא לומר רק דברים בלהט. זה קצת מזכיר את השורה של יהודה עמיחי, בארץ הלוהטת הזאת מילים צריכות להיות צל. אבל ויזלטיר אומר, לא, אני לא רוצה מילים מצלות שיקלו עליך את להט המציאות, אלא אני צריך את הקירור כדי להצליח להבין את להט המציאות כפי שהוא. אני צריך מזג קר. זה שונה מאוד ממשורים כמו אורי צבי גרינברג, שלפעמים אתה מרגיש שמתוך ההיסטוריה, מתוך המאורע ההיסטורי שקרה, הוא נכנס לתוך דווקא שיא הרגש, הזעם היהודי שמתעורר. ויזלטי רואה את תפקידו של המשורר לומר את האמת, ולפעמים כדי לומר את האמת אתה צריך דווקא לקרר את דעתך בעינה. אבל העובדה שויזלטי כותב על המצב האנושי כפי שהוא, על המצב הישראלי כפי שהוא, כפי שהוא ראה אותו, זה מפני שהוא חושב שהדברים כאן, בעולם הזה, הוא לא, הוא משורר שלפעמים מתעניין, אולי ברעיונות דתיים, הוא רוצה לבחון אותם בצורה קרה, באמת. אבל הוא לא כותב רעיונות דתיים. הוא לא מחפש תשובה שמעבר לעולם. הוא רוצה את התשובה שלו כאן. הוא לא חושב שיש, והוא לא חושב שצריך למצוא מוצא לעולם אחר מהמציאות כפי שהיא, אלא באמת להבין מה מצבנו, ולהתמודד איתו כפי שהוא, ואנחנו זקוקים לזה, אני מניח, גם כפרטים, גם ככלל. ועכשיו אני רוצה לקרוא את שיר הנושא של מוצא אל הים מ-1981. שיר נפלא וקשה, ששמו הוא שם הספר, מוצא אל הים. פעם הייתה אישה. היא הייתה אישה זקנה. היא חייתה בעולם 75 שנה. בשנתה 76 חשבה כי רב לרב, זרקה עצמה לים לטבוע בין גליו. הים בין מיליון מיליון, ואינו מדקדק בקטנות, מוכן להטביע כל יום 20 מיליון זקנות. אבל אנשים נרשים, משו אותה אל החוף. בבית החולים העירוני, זכתה בטיפול טוב. עכשיו היא בבית אבות, וסיפורה עוד לא תם. לשב קיבתה למצוא מוצא אל הים. אנחנו הקדשנו את המסע הזה שנה למותו של ויזל טיר. יש כל כך הרבה שאפשר לדבר בו. אני דיברתי על צד אחד מאוד מסוים, שאני חושב שהוא חשוב, מרכזי אצל ויזל טיר. בעיקר כדאי לפתוח את ספרי השירה הנפלאים שלו, ולא לתת, כן, לשצף הזה של המוות, שהוא לא מלאך לבן, הוא הרבה יותר גס מזה, כפי שכותב ויזל טיר. לא לתת לזה לקבוע כיצד נראית התרבות שלנו, מה אנחנו צורכים. להוכיח לויזל טיר שהצרכים שלנו, גם בדורות שאחריו, יכולים להיות צרכים של שירה שיש באמת. ואנחנו נסיים עם אחד השירים של ויזל טיר שאני הכי אוהב, באמת שיר שלו, אני חושב שראה אור בספרו כך. וזאת תקופה יותר צעירה של ויזל טיר. ומרגישים איזו רוח נעורים בשיר הזה גם. והשיר הזה קודם לא נכנס לילה. וגם כשוויזל טיר כותב רוח נעורים, תשוקה של משורר, שמחפש יצירה ומחפש אהבה, כמו שרואים את זה אצל הרבה משוררים צעירים, גם כאן רואים את האמת ואת הפיקחון הוויזל טירי. נכנס לילה זה אחד השירים האהובים עליי שלו, אולי האהוב, שבהם שיר שהלכתי איתו. כמעט עליתי אותו לעצמי בחדר, אני זוכר תקופה מסוימת, לפחות בחדר של התודעה תליתי אותו. ואחרי שקרא אותו, אנחנו ניפרד עם ארתור רובינשטיין, שמבצע את אחד הנוקטורנים המפורסמים של שופן. עכשיו, הסיבה שאני בחרתי נוקטורן, זה ברור, מפני שזו יצירה לילית. ולויזל טיר הייתה חיבה במיוחד בראשית דרכו בשירה, אל הלילה, אל הלילה, תל אביבי, אם נרצה, וזה נוקטורן בפה מינור, אחד המפורסמים של שופן, שהוא יהיה אות הפרידה שלנו, הביצוע, כפי שאמרתי, אני חושב, של ארתור רובינשטיין. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב הלפרין באנגלית, הלפרין עם H בהתחלה. בכל אפליקציות הפודקאסטים תמצאונו, דרגו אותנו בספוטיפיי, עקבו אחרינו שם. זה חשוב. מאיר ויזל טיר, ששנה איננו עמנו, כתב את נכנס לילה. נכנס לילה, והשאלות מתקשות. לא עוד אחר הצהריים, הערב הארוך, חושך בחוץ, ויש להחליט. יש להחליט, יש להחליט. אני מחליט. זאת אהבה חופשית, מדינה עברית. אבל האהבה עומדת בגרון, לא לבלוע ולא להקיא. גרון עבר רגיש, מגורה מאוד, משרת את הקיבה והריאות, אינו מחכים, לא יחכים לעולם, משמשו של איזה רפלקס נחלם, עיוור ומפרקס. נכנס לילה, והכל מחליט להיות פשוט. פשוט ואכזר וללא באורים. נכנס לילה ואימו הבהירות.
מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.